ההגדרה של הנפש והפרקים שני ושלישי זה הכנה. אבל כאן הוא אומר את התורה. יהיה אותו דבר גם בפרק שמיני. ניתן לנו עוד תורה של טיפוס שני. אבל כאן הפרק הרביעי עוסק ברפואת חולי הנפש. כפי שהגדרנו, הוכחנו בשבוע שעבר שחולי הנפש, לעמב"ם זה לא מחלות הנפש שאנחנו מכנים אותם כיום, אלא חולי המידות, חולי התכונות של האדם, שצריכים תיקון. כמובן שגם חולי הגוף וחולי הנפש של היום משפיעים על המידות, אבל זה, עליהם רוצה להתמקד הרמב״ם. עכשיו, פרק רביעי לא נלמד את כולו, שהוא פרק יותר ארוך והוא עמוס ביסודות ורעיונות שדרושים ביור, אז נפסק אותו. החלק הראשון המפורסם בדעת הרמב״ם. נאמר שבתפיסה החולית שלו, הוא בעצמו רומז לזה בהקדמה, שהוא לקח את מהפילוסופים. ואנחנו כבר הקדמנו שהרמב״ם כאן מגייר את הדברים שאמרו על ידי הפילוסופים. זה השביל האמצע. אומר הרמב״ם, הפעולות אשר הן טובות, הן הפעולות השוות, הממוצעות בין שני קצוות. ממשיך הרמב״ם ואומר, שניהם רע. אני לא עוסק בטוב ובמצוין, אלא יש אחד שהוא דומה לחברו, הקצוות הם שליליים. היחיד שהוא טוב זה השביל האמצע. והרמב״ם פתח בפעולות ואחר כך במעלות. יש פעולות ומעלות שהן תכונות נפשיות. הן בצד המעשי והן בצד המידותי. העיר כאן הרב שילת למה הרמב״ם לא הפך את הסדר. הרי אנחנו לומדים שהפעולות הן תוצאה מהמעלות. אז היית צריך לומר המעלות ופועל יוצא הפעולות. אלא שהוא רצה ליישב הרב יצחק כאן, שכדרכו הרמב״ם רוצה להדגיש את המחויבות שלנו. המחויבות הנגלית היא בפעולות. ולכן אני קודם כל שם אותך בנפקמינה, בפועל יוצא. ומהתכונות האלה התחייבו הפעולות ההן, משל לזה הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב תאווה ובין היעדר ההרגשה. והדוגמאות המפורסמות של הרמב״ם, אם כי יש כמה דוגמאות שנצטרך לעמוד בהן, גם יש בתרגום לפעמים התלבטויות, אחרי יש העין היפה שהרמב״ן ממקם אותה בין הקמצנות ובין הבזבוז, ואחר כך הוא גם מדבר על הנדיבות. אז מה ההבדל בין העין היפה לנדיבות? לכאורה זה דומה. הנדיבות היא ממוצעת בין הפזרנות ובין הקהילות. לכאורה זה ממש, לכאורה זה דומה. ואז מסבירים שהעין היפה היא בעבר, היא בתפיסה. גם היא בהנהגת האדם. לא רק כלפי הצדקות. היסוד החשוב הראשון, בפסקה הראשונה של הרמב״ם, לפני שהוא מסביר את הטעויות שעושים האנשים בשביל הזהב, אבל כבר הרעיון המפורסם הזה הוא צריך ביור. על פי פשט, כבר כולם הזכירו שזה לא עניין פשטני של איזון. זה לא רק שזה לא, אלא שזה לא נכון להבין את זה כך. הרמב״ם לא מתכוון לומר שאתה צריך להיות מאוזן. לא לטעות, זה לא איזה פשרה בין שתי המידות. יש פזרנות מצד אחד, וכאילו, אז אני עכשיו עושה מינוס ועוד מינוס יוצא פלוס. אם אתה תפגיש את שניהם יוצא משהו טוב. זה לא מתכון, אלא זה דרך שלישית. זה שביל הזהב, זה שביל אחר. זה יצירה חדשה, זה התנהגות אחרת. השביל האמצע היא לא פזרנות ממותקת בקמצנות. זה טעות. ננסה גם להבין מבחינה רוחנית את העניין. אבל זה הבנה, קודם כל הפשטנית בדברי הרמב״ם, זה מה שהוא מסביר. אנחנו פה צריכים, כדאי לנו להעמיד את הדברים. הפרק הרביעי, כפי שהוא ברמב״ם, עמוס ברעיונות אצל הרב חרלאפ כאן בממרום, הוא מביא אותנו לגבעים מיוחדים. אז כדאי כאן להתעכב יותר וללמוד את הביור שלו כמעט על פי הסדר, כמעט ללא דילוג בפרק הרביעי. אנחנו נצא ברכוש גדול. הרמב״ם גוזר, פותח הרב חרלאפ, כי כל קיצוניות בין יתרה, בין חסרה, שתיהן רע. ומחייבות פעולות של רע, ודאי. העניין שהיסוד היותר בריא הוא היושר, והיושר הוא זה שהוא יושר בכל, אינו מסבב שום דבר בלתי הגון, ואינו מוותר על שום דבר קטן או גדול. כל השופע ממנו הוא גם כן יושר, אמת וצדק, ואינו מביא שום שלילה כל דהו. משפטי השם, אמת, צדקו יחדיו. הרב כאן ירצה להסביר לנו את היחדיו דווקא. לכן הדברים שבאים על ידי הבנתו של אדם, מחויב שיהיה בהם סתירה ושלילה, ובשום אופן לא יצדיקו יחדיו. הרב כותב כאן, כבר מתוך מבט רוחני, אתה לא יכול להגיע ליושר אדם, ככל שהוא אדם, ככל שהוא חכם, ככל שהוא פיקח, שאם אני אעשה את הסיכום של הדברים שלך, לא יהיה בהם סתירה אחד עם השני, שתמיד התנהגת ביושר. אם אני אעשה סיכום, פעם ראיתי שהיית קצת פחות מדי, ולפעמים קצת יותר מדי. לפעמים, הזכרנו פעם שלהיות תמיד, זה נאמר רק לפני השם. פעם ראשונה שכתוב תמיד בתורה, זה פרשת השבוע, פרשת תרומה. כל ספר בראשית לא כתוב מושג של תמיד. משום שהתמיד זה רובד נצרי, מוחלט. האדם הוא לא מוחלט. בוודאי, אומר הרב, הוא לא יכול להיות מוחלט כשאני עושה את השקלול הרחב של כל הדעות, המעשים, המעלות שלו. מה כן יכול להיות יושר באמת? רק משפטי השם. והתשובה היא פשוטה. אתה אדם סופי. אדם סופי לא יכול לקחת בחשבון את הכל. גם אם אתה אלוף בשח, אתה יכול לתכנן 1, 2, 3, כמה מהלכים קדימה, ואתה תהיה מאוד מאוד מוכשר. אבל יש איזה גבול, שתוכל לתכנן מראש ולהיות מדויק. רק היודע קורא הדורות מראש, הוא יכול ליצור יצירה, היצירה היא התורה, שכאן זה ללא התערבות של האדם, שכל משפטי השם אמת צדקו יחדיו, ולא תמצא בהם שום סתירה. ואם הסתירה היא ממך, כי לא דבר רק הוא מכם. אתה תחשוב שיש איזו סתירה בין הרחמנות שמתגלה במצווה פלונית ובין ה... אז כנראה לא הבנת. אבל זה אקסיום הרוחנית שהרב אומר שהיושר, ואנחנו כבר מתחילים כבר להריח, הרב תמיד מתחיל ביסודות הרוחניים הכלליים, הרי זה משהו ירצל מיד להוכיח, שהשביל הזהב, השביל האמצעי, הממוצע, שהיא לא פשרה, היא יצירה. ובסופו של דבר אנחנו כבר מריחים שהרב חרלב רוצה להביא אותנו, שאם אתה רוצה באמת להיות בשביל הממוצע, אתה חייב להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהן ממוצעות. שהן באמת היושר האמיתי האלוקי. אתה מבחינתך, אם תערבב את התכונות האנושיות שלך, תמיד לא תהיה נוכח על השם יתברך. מאידך, ממשיך הרב, זה הצד האופטימלי, האידיאלי, הצדקו יחדיו, שמשפטי השם אמת, זה היושר, שלמרות שהם יחדיו, למרות שהם אוסף של דברים, הם צודקים. הם כולם מגוזנים, כולם אתה מגיע לאיפוס מוחלט. לעומת זאת, קיצוניות השנייה, כי הנה עיקר האסון של האדם, ואיתו כל ההוויה, היא הרגשה נפרדת, כשאינה מרגישים את ההתאחדות הכללית, ואת ההתייחדות עם האלוקים ברוך הוא. בייחוד ישראל המקודשו, שהם באמת חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, אם לא יתייחדו בייחוד הגמור, ומללים המה יותר מכל האדם שעל פני האדמה. אסון, קודם כל ברובד הכללי של אומות העולם. זה האי-איפוס האנושי, בסדר, אבל זה אנושי, מה תעשה? הם לא אחוזים ביעקב חבל נחלתו. לא, אבל הם הופכים את זה לאידיאל. הם בטוחים ועל פי הם, על פי זה הם פועלים. אני אתנסח בשפה שלנו, לפחות נדגים לפי מה שאנחנו רואים בעינינו, זה הגול העצמי של השכל האנושי. בזה שאם נתבונן עכשיו לעשות הברית רק של השנים האחרונות, הם אחד רודפים את הארגונים של אל-קאידה, ומאידך תומכים באחים המוסלמים שהם תומכים אל-קאידה. אתה פשוט לא, כל כך לא עקבי שאתה הורס את עצמך מבפנים. אתה מצד אחד רוצה לתמוך לדמוקרטיה, תוך כדי הדמוקרטיה אתה עכשיו הורס מבפנים את זכויות האזרח הפשוט, אי היכולת להגיע לאיזון, לאמת, ליושר, ליחדיו האמיתי הכוללת, היא יכולה להיות פספוס. אבל כשאתה מקדש את זה גם, אז זה הופך להיות אסון. לכן תמצא סתירות מיני ובה בתוך החוקה עצמה, ושם כל העורכי דין נכנסים ומוצאים את מה שטוב להם, ואז מנפנפים, ואז מביאים לי קיצון איזה, עד שאחר כך צריך יש צורך לאזן בצד השני, ואז יוצא פספוסים מכאן ומכאן. משום שבמבט כולל, פר פסק דין אולי תגיע ליושר מסוים, אבל כשאתה עכשיו אוסף את היחדיו, אתה מגיע לעיוותים. הרב אומר, ניחא אצל אומות העולם, אבל בישראל זה אסון נורא. הרי אתם באמת שייכים לחלק השם עמו. אז כשישראל מחפשים את עצמם שמגיעים להודו ומגיעים, אתם באמת כבר נמצאים, הוראתכם ולדעתכם ביושר כזה שנמצא תחת הפנס. אדם שיש לו אבא ואמא והוא מתנהג כיתום, אז זה אומללות. זה הקדמה של הרב. ויש להשכיל על דרך אמת. כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את עולמו. מתוכם גם כוח היצירה, שגם זה סגל להם. ואומנם, רז כוח היצירה הוא במחשבה, שכן קדמה מחשבה לפני כל עשייה. ואם לפעמים עושה אדם בלו מחשבה, זהו מפני שאחר חשב על זה. ואנו למדים מזה שהמחשבה היא היוצרת. לא רק מפני שבלו מחשבה אין יודעים מה לעשות, אלא גם ובעיקר מפני שלא תיתכן יצירה בלו מחשבה. ואם אמנם כבר התפתח העולם להכיר ערך של דיבור, ערך שאיננו מרכז בעולם, כנאבד בעולם, עדיין לא למדו ולא התפתחו לעמוד על נשגבות כוח המחשבה, איך שגם כל כוח, שגם כל ציור במחשבה הוא יצירה. כל מחשבה יש לה סגולה כולך יצירה, ואין שום ציור ההולך לאיבוד. ואף על פי שהוא גז וחלף והלך לו, הנה הוא נמצא ויש, ועוד עתיד העולם להתפתח, למצוא איך לעמוד על כל היצירות הציוריות שנצטיירו על ידי כל חושב. כאן לכאורה הרב עובר איתנו לעוד הקדמת יסוד. בהקדמת יסוד, שוב כדי להבין את הדרך המיצוע, אתם מקשיבים, אנחנו שמים לב מה שהרב חלב רוצה. הוא רוצה לסבר את האוזן שלנו למושג קבלי. רז כוח היצירה. יש פה איזה הכוונות, המחשבה היא פועלת. והספרים הפנימיים מילים מכך. אבל הרב, שזה דרכו במיוחד בספר הקדוש הזה, הוא רוצה לסבר לנו, לקרב את זה לשכל האנושי, שנבין, ולא רק נקבל את המונחים הרזיים הללו. אז הרב מפתה אותנו על ידי, אתה ודאי רואה שהמחשבה היא היוצרת. הרי סוף מעשה במחשבה תחילה. כאן זה לא רק פסוק, זה אתה רואה. אתה רואה את ההבדל התאומי בין אחד שמדבר ואחר כך חושב, לאחד שחושב ואחר כך מדבר. זה אתה רואה. אתה רואה איזו יצירה שנעשה מכוח, אתה רואה איזו כתיבה, אתה ודאי שם לב. לא, אומר הרב, זה רק הביטוי של המחשבה. זה לא, אז תסכים איתי שמה שיותר פועל זה הכוח המחשבתי. הכוח העולם העשייה הוא רק הנושא כלים של המחשבה. כי פשוטו, נושא את הכלים, אם לא זה נשאר אורות. בלי כלים. אבל זה לא אומר שהמחשבה לא יצרה. אתה יכול למדוד את ההופעה של המחשבה בזכות המעשה. אבל דע לך שזה לא כך. ועוד אני אקרב אותך, אני אנסה לשכנע אותך, שתקבל את הדברים. פעם חשבו, טוב, הוא רק דיבר, הוא רק אמר. נתת לו אגרוף, זה מאוד חמור. האנושות התקדמה, שיש חוק לשון הרע, ויש חוק של עוגמת נפש, ויש עונת דברים, ויש אלבון, עובדי ציבור. אבל רק אמרתי. לא, מה זמן? אמרת זה הרבה מאוד, ולפעמים יותר ממה שהיית עושה מעשה. היית דוחף אותו, היה פחות חמור ממה שהטחת בו אלבונות כאלה קשים. אתה רואה שהאנושות התקדמה, שמה שמזיז, מה שפועל, זה לא רק המוחש, אלא גם המופשט יותר, שהדיבור יותר רוחני. אז כך כל שכן המחשבה. רק שאנחנו עדיין לא מגיעים אליה, אבל עוד יתגלה, וזה הרב לא משכנע אותנו אחרי שאנחנו נקבל את שתי ההנחות הראשונות, אז אנחנו יכולים גם להאמין לשלב השלישי של הרב. שעוד יתגלה שכל מחשבה טובה, כל רעותא דליבה, היא פועלת חיינה וחיינה. בגמרא אנחנו פותחים צוהר. הרי איך פירשו את הפסוק? וראה ושמח בליבו. הלב ששמח, אז הוא יישא את החושן. בסופו של דבר, הלב שנושא את החושן, אנחנו יודעים, החושן זה הכבל המרכזי של הורדת השפע. כל זה התחיל ממחשבה בלב שאף אחד לא ידע. אנחנו נכנסנו לחודש אדר. מגילה ברוח הקודש נאמרה, אחד מההוכחות זה, ויאמר המן בליבו. איך אתה יודע שהוא אמר בליבו? זה קדוש ברוך הוא מגלה את מה שהוא אמר בליבו. מה שהוא אמר בליבו זה היה מכריע מאוד בכל הליך המגילה. זה היה חלק מהמהפך. למי יחפוץ המלך, אז יקר יותר ממני, אז ודאי זה... ואז נוצר השחרור הנצחה של הכתר והסוס. אז דע לך, כאן זה רק פתיחת הצוהר. כך, התורה היא מגלה מה היה בליבו. אבל גם כשאני לא מגלה, המחשבות שלך, הראותא דליבה שלך, השמחה, פועל כהנה וכהנה. אנחנו היום עדיין לא מגלים את זה, והרב כאן רומז לעתיד, כפי שמעריך אדמו"ר הזקן, הבחינה שעתיד לבוא, שאבן מקיר תזעק. שגם הנקודה האלוקית שבדומם תרצה לצאת ולהופיע. כביכול גם הדברים החבויים יתגלו. זה שהם עדיין לא מתגלים, זה לא משום שהם לא פועלים. אתה יודע שכשאתה מדבר בטלפון הכל מוקלט. אך היום אפשר... אתה חושב, לא, מי שמע? לא, כולם שמעו. אוזן רואה, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. היום אנחנו כבר מתחילים להבין שזה לא רק בשמיה. גם יש לך תמיד איזה סטליט, איזה משהו שמסתכל עליך, שעשות פוקוס ולהסתכל מה היה ומי אמר. אז כאן אתה רואה שנמצא את הדרך גם לגלות את צפוני ליבך. וצפוני ליבך זה יוצר, זה לא רק אני מעיד עליך, אלא זה עצמו מה שמניע את השפע. מה שכתוב בספרים שההתגעגעות, המן. עכשיו לא המן הרשע, אלא המן בראשי תיבות, המן נוגבין של האדם, הגעגועים של האדם למצוות, ביראה, באהבה, לקדושה, הוא זה שמעורר את כל השפע האלוקי. אז הרב כך קירב אותנו למחשבה הבסיסית הזאת, העמוקה הזאת. ומה זה שייך לרמב״ם? למה זה יסודי להבין בדרך המיצוע? אז נצטרך לחכות עוד פסקה אחת. לפני כן הרב ממשיך לפתח את העניין הזה, באופן שהמחשבה היא יוצרת, לכן אין פלא. אם בשעה זו שאדם מצייר עצמו לחלק מחלקי הגדולה העליונה, שאז באמת יוצר את עצמו ומהווה את עצמו בערך קודש זה. בשעה שמוצא את עצמו נפרד, הוא יוצר ומהווה את עצמו מבחינה נפרדת. המחשבה הזאת היא תורות שלמות של פסיכולוגים שתעשו את הצד הרובד הנמוך יותר, הביטחון העצמי. כפי שהזכרנו, אנחנו כולנו יודעים שביטחון עצמי זה החמצן של הילד. אבל כאן הרב אומר, מבחינה רוחנית זה מציאות. המרחק בין האדם לבוראו הוא מרחק דמיוני. אתה יוצר אותו. עוונותיכם הם מבדילים ביני וביניכם. עכשיו אתה רוצה להתקרב, עכשיו אתה בוטח בשם, עכשיו ברגע זה אתה קרוב. יש מהלך שלם של הרבי מחב"ד עליו השלום, על מידת הביטחון. אבל אולי שמה יגרום החטא? אולי יגרום החטא? אני בוטח בשם, אבל אולי יגרום החטא? הוא אומר, לא! החטא הוא יגרום את המרחק בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אם אתה מצליח להתקרב, אז החטא נעלם. אם אתה מתעלה למדרגה של ביטחון, אז החטא לא יגרום. אתה תתעלה על החטא. על זה הוא דן. שעל זה באים ביעקב קצת בטענה. קטונתי מכל החסדים, שמה? אולי שמה יגרום החטא. אז הוא אומר, תדע לך שיעקב אבינו, אם היית לא כביכול לא חושש מעשיו, להפך, עובר מתעבר. אתה עוררת את עשיו. אתה שמת אותו כחצץ, כמסך. אם לא היית חושש לעשיו, הוא לא היה מתעורר. מושך באוזני כלב, עובר מתעבר על ריב לו לא. כשאדם מצייר לעצמו, עד כמה הנשמה שלו היא חלק אלא ממעל, בלי דמיונות, על המדרגה הפרטית שלו, אלא בצד, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, אני, הכוחים, הגבורתים, אבל, יש לי נקודה, אז בזה גופה, וכשאדם אומר, לא, אני רחוק, אני בזוי, מי משגיח עליי, בזה עצמו הוא מרחיק את עצמו. ולזאת, יפה הוא העמל על דרך טהרה, המדמה והציור הקדוש, כאילו הוא נמצא בקרבתו של מקום, וכי הוא דבוק באורו, חלק מחלקיו כביכול. ועיין בשער השביעי לשמונה שערים ממרן, מערכו, בנו חיים ויטל, בשער רוח הקודש, שער הייחוד, וזה ללשון קודשו. ראוי לאדם תמיד לכוון ולהעריך את עצמו, כאילו הוא מדור וכיסא לאצילות הקדושה, שיוכל על ידי כוונה זו לקשר כל העולמות, על ידי שתשרה ותחול עליו קדושה עליונה, וכו'. ויכוון עצמו כאילו הוא כיסא לקדושה העליונה, וזה סוד בכל דרכיך דעהו. ואין ספק כי אם יתמין האדם לנהוג עצמו בכוונות אלו, שיהיה כאחד המלאכים המשרתים ברקיע וישיג לדעת כל אשר ירצה. ובפרט אם לא יפסיק ויחשב בכל רגע ורגע ולא יפריד המחשבה, והכל תלוי כפי עוצם כוונתו והידבקותו למעלה. ואל יליז זה מנגד עיניך. עיין שם פרטי הכוונות. הרב כאן, חכם ההוא אומר, מתאר את המדרגה הרוחנית של עצמו. זה היה הרב חרל"פ, מה שכתוב כאן. לא בכדי הוא מצטט את זה דווקא בספר. יש עוד הרבה דברים שכתובים שם. אבל הוא מצטט את זה, הוא יכול לעלות על הספר, הלפי, משום שהוא נמצא שם הרב. והרב אומר, כל הראייה שלך, איך רב לפעמים יודע את מה שבלבך, בגלל שהוא חי מעבר למסך, לנגלה של עולם היצירה. הוא כבר שייך לרובד העליון שהזכרנו בפסקה הקודמת, שעולם המחשבה היא יוצרת, והוא רואה את היצירה של המחשבה שלך. לכן הוא גם קורא מחשבות, הוא יודע מה שבליבך. ולכן הוא רואה גם מעבר. יסיק לדעת כל אשר ירצה. הוא רואה גם למרחקים, זה עיניים טהורות. גם כאן אתה יכול להקשות, אבל שמואל הנביא, כפי שהקשית על יעקב אבינו, שמואל הנביא אמר בעצמו, אדם רואה לעיניים והשם רואה ללבב. אז זאת אומרת, אפילו שמואל, שהוא הנביא, אבל גם בזה הוא חכמים. בגלל שהוא קרא לעצמו רואה, אז הקדוש ברוך הוא בעצם לא נתן לו לראות. אבל הרבה פעמים שמואל ראה, גם מה שמעבר. מקום להשחת השכינה. שכל כוח וכוח שיש בך, העיניים, האוזניים, כל האיברים שלך הם בעצם הופעה של צלם אלוקים. ובזה אתה מקשר. אתה משעבד כל איבר ואיבר וכל גיד וגיד. מחשבה ודיבור ומעשה. וכשאתה חי ברמה כזו של שבטי השם לנגדי תמיד, אז אדם מתעלה למדרגות קדושות כאלה של שער רוח הקודש כפשוטו. הוא נכנס לשער הזה.
אבל פה זה כאילו, אני מרגיש כזה שאדם יכול להתנתק מהעולם. לא, כאילו, עכשיו כל הזמן אני רוצה לדבק בקרוב, אני גם אפשר לראות את זה לפעמים על, על אנשים כאילו שהם באמת מתנתקים מהעולם ומעשייה, הם כאילו...
כן.
מרופים כאלה.
כן, בהחלט. הרב... הרב ודאי... רואה את זה כפסגה. לכן אנחנו, זה חלק מהסכנות שאדם ילמד נסתר לפני שהוא מילא קריסו ושעשו פוסקים, שאז הוא מאבד את הקשר עם כדור הארץ. הוא מרחף, אז גם שם הוא לא נמצא. כל הכוח של, ה... של השראת השכינה זה שזה סולם מוצב הארצה, קודם כל הארצה, ואז ראשו מגיע שמיים. כאן אנחנו מתארים הפסגות של המדרגות הגבוהות. שאדם לא יחיה בדמיון שהוא נמצא שם. אבל כשאיפה, אנחנו עכשיו פועלים ושואפים, זה כן. ואדם צריך לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי.
הברכה שאדם צריך כל הזמן לחשוב כאילו נמצא בקרבתו של
מקום. אגב, המצוות את קרבתו וגם למעלות את רצונו, קודם כל לקיים את מצוותיו, את שלוחותו בעולם. זה כמובן טוב. אתה צריך, אם אתה רוצה להיות מדור לרצון השם, אתה גם צריך לדעת מה רצון השם. אז אתה צריך... כן? צריך להתחתן, צריך להוריד ילדים, צריך להתפרנס, צריך ללמוד, צריך... נכון? כשאתה ממלא כסרה בשעת פוסקים, אז אתה יודע את ערך של פרוטה. אתה יודע מה אתה יכול לעשות עם פרוטה, ודין פרוטה כדין מאה. אפילו של מטבע קטן. אתה יודע גם הלכות בית הכיסא. אז ודאי שאתה לא תהיה מנותק, תתחיל לרחף שהעולם הוא לא קיים, הוא לא חשוב, וכאילו אתה תמחוק. את כל, ה... את כל השכבות היותר נגלות. להפך, אני יודע שהשכבות האלה הם כיסא, אז אני נותן ערך להתגלות. אבל בערך, כשאתה יודע שההתגלות היא חשובה מאוד, אבל כערכה היא, כאילו כאפס לגבי האינסוף, אז אתה גם לוקח את כל החשבון בשקלול. על ידי ההקדמה הזאת על המחשבה, הרב חוזר לעניין היצירה של שביל הזהב, של המידות הממוצעות. והנה, החיים שלפני החטא אינם דומים כלל לחיים שאחרי החטא. החיים שלפני החטא היו אחדותיים לגמרי. שיסודם היה אך ליישר, להטיב, ליצור ולברוא. והחיים שאחרי החטא הם אך בחיי סתירה ושלילה. ואת האושר בחיים מוצאים רק במה שיש בו ולא בזולת. וכל אחד רוצה לבלוע את חברו, ומזו לאומה אחרת. התולעת והאש אוכלים את האילן, וכן הלאה והלאה. וזה היה עניין עץ הדעת טוב ורע. שאלו השניים טוב ורע סותרים זה את זה מן הקצה לקצה. ומהסתירות שואבים דוגמאות שנדמים לחיים ולאושר. ועל כן מאז כל רגשות החיים מהסתירות הם נבנים. ולזאת ביום אוכלך, אוכלך ממנו מות תמות. כי אחרי שציורי החיים יבואו מתוך רגשות הסתירות ואי ההתאחדות, מוכח שעל יסוד החיים גם כן תהיה סתירה, וסתירת החיים היא המוות. והוא עניין ההבדל שבין מנחת קין למנחת הבל. של הבל ואל מנחתו שעה ואל קין ומנחתו לא שעה. כי קין הביא פרי אדמה מדבר שזרעו קלה, והגידול הוא אך מצד הסתירה, שהאדמה מתגברת על הזריעה ומחלה אותה. ומפני שכל ציורי קין באושר החיים היה מצד הסתירות, העלה הדברים שבאים מהסתירות, והביא מהם את קורבנו. לכן הבל הביא מבחורות צונו ומחל בהם. שאינם כל כך, פחות, כמובן שזה עדיין, אבל כל כך מצד הסתירות, הם מצד החי, ההמשכיות. ויש לפרש בזה מה שאמר קין, השומר אחי אנוכי, שבוודאי לא טעה קין שלא ידע, שלא ידע השם מהריגתו את הבל. אלא שכל כך היה קין שקוע בסדר החיים של הסתירות, ושכל שאיבת החיים שואבים ממה שאחד מקריד את חברו, עד שישיב ואמר כי התפקיד שלי הוא באמת להיות שומר אחי, השומר אחי אנוכי, הלא כל החיים זה, מה זה מוצדק מה שעשיתי, הרי זה בלתי אפשרי שאני אחיה בשלום איתו. אך כל אחד יבלע את חברו, בזה נתגלה קין בכל פרצופו הגמור. כאן הרב חוזר לעניין הסתירות. כלומר, הדרכים הקיצוניים שיש בכל מידה ומידה, הם בעצם ההתגלות של הסתירה שמחאת אדם הראשון. לפני שאני ממשיך לסכם את מה שהרב אומר כאן, בואו נחבר את הרעיון הקודם של המחשבה. אז כדי להתעלות, אני צריך לחזור למצב השלם. על ידי המחשבה אני שוב אוחז בעץ החיים, במצב האחדותי. ואז, ורק אז, אני באמת אוכל לחיות בדרך הממוצעת האמיתית. אני שוב כאן מתעכב כדי שנראה את ה... איך שהרב מכניס את זה ברמב״ם. כאן זה ממש... לפתוח לנו את האוצרות שמתחת למילים של הרמב״ם. הרי לכאורה הרמב״ם יכולת להבין את הדברים של כאן שמחכים איזו הדרכה מוסרית. איזה מין דיאטטנית שיגיד לפסיינט שלה, אתה עכשיו צריך לאכול ממוצע, מאוזן וכו'. אנחנו אמרנו לא, זה לא עניין של איזון, זה לא פשרה, זה לא לאכול קצת שומנים וקצת זה לאכול איזון, זה בעצם ליצור, וזה אמרנו, זה כבר הפשט של הרמב״ם. הרב הכניס אותנו לדילמה הזאת, אבל בעצם אתה רוצה שאני אחיה במצב שהוא על אנושי כמעט, בגלל שאדם הוא מלא סתירות, ואתה לא יכול לחשבן מראש בחיים של האדם, במעשה פלוני אלמוני כן, אבל כאור החיים, איך אני אוכל להגיע? אז הרב גילה לנו את כוח המחשבה שיש אצלנו. ודרך הכוח המחשבה הזה נוכל להתחבר למקום יותר עליון, שהוא שלם, שהוא לפני החטא, מקום אחדותי באמת, למשפטי השם שצדקו יחדיו, ועל ידי זה לאט לאט להופיע אותם בדיבור במעשה. ואז אנחנו כאן כבר רואים למה שהרב יצא להיקח אותנו ביד צעד אחרי צעד בכל החיבור הקדוש הזה. להראות את מה שהרמב״ם עושה לנו כאן. דרך כביכול תיקון מוסרי מידותי, לאן הוא מביא אותנו הרמב״ם? למדרגת משה רבנו, לפסגת האנושות. על ידי זה אתה תראה שזה לא רק עניין של נימוסים, שאתה אדם מאוזן, בריא, אני... שמח להכיר אותך, שתהיה שידוך לבת שלי, שאני יודע שאדם לא כעסן ולא זה. לא, אני עכשיו מדבר עם היצירה האלוקית. לא רק בחור טוב, כדאי להסיק אותו. כאן אתה תראה שדרך הקניין הזה, ולכן הרמב״ם שהוא גדול החכמים, הוא לא מעריך במילים ובדוגמאות, רק מיותרות שלכאורה אתה לבד הייתי כבר יכול להבין. הרמב״ם כאן רוצה לומר לך, זה פסגת האדם, וזה קניין קשה. זה קניין שדורש מהאדם כאן להידבק במדרגות גבוהות מאוד, שחבויות שנמצאות בתוכו. הרי הנקודה האלוקית, הצלם האלוקי נמצאת, הנקודה נמצאת בתוך הנשמה שמחיה אותנו. דרך המחשבה תוכל לגעת. להשיק כמגווה טהרה אליה. זה הכיוון הכללי שכאן הרב חלב רוצה להביא אותנו כאן בביור. אז נחזור, חוץ מזה גם זכינו עכשיו לביור, פרשת בראשית. הרב אומר, מה זה... חטא אדם הראשון, חטא את הדעת. העץ הדעת היה מיועד לאדם, אבל הוא עץ הדעת טוב ורע, למה הוא מיועד באדם? זה היה החיים האחדותיים. ליישר, להיטיב, ליצור ולברוא, זה היה התפקיד העילאי, האלוקי של האדם, שמה? לעובדה ולשומרה. העבודה זה ההמשכיות של אותה מדרגה אחדותית שלמה, להמשיך אותה כעץ אחד. והאדם במקום זה פגם, ואז הוא נכנס בפרדוקסליות הזאת, בעולם הסתירות. אתם שומעים מה שכתוב כאן? אתם שומעים? הרב כאן כותב שמה שהרמב״ם מתאר כאן, שהדרכים בין שני הקצוות ששניהם רע, זה הרע של חצת הדעת, טוב ורע. זה הבלבול, זה הסתירות, זה שאדם כך, פעם כעסן וכם, ושרוחי ואונה, זה אחד כעסן ואחד זה, הכל זה פועל יוצא של חצת הדעת, שהוא הכניס את האדם לסתירות. כאן גם רומז הפסקה הבא של הרמב״ם, שעוד לא קראנו, הטעות של האדם, אני אקרא אותה לפחות, שנבין. ופעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד משני הקצוות טוב, ויעשו מזה גם אידיאולוגיה. עד שבגיל, לא יודע מה, פתאום כל העולם שלהם נמס וקרס, פורר, רסיסים, הם ראו ששקר נחלו אבותינו. מסעת את החיים לעבד שלום, ופתאום בדרגע אמרת, כל מה שחשבתי לשלום זה מלחמה. הרב אומר, הסתירות הללו שואבים דוגמאות שנדמים לחיים מול עושר. ותלמידי חכמים הם בדיוק להפך, מרמים שלום בעולם. דרך הסתירות, דרך המחלוקות, דרך הקושיות והתירוצים, אנחנו מחזירים את האופי השלם של המציאות. יש את הסתירה שהיא קיצונית, שהיא מחוץ למשחק, ויש את המחלוקת, שהיא הלשם שמיים, זה לחזור למדרגה של עץ הדעת טוב ורע, שגם הטוב והרע והכל זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה רק מביא שלום, זה לא מחלוקת פסולה. זה היה זה כנגד זה. ננסה להבין את זה קצת יותר, ולא רק להניח את זה כהנחה. אבל נבין את מה שהרב מבאר כאן בחטא אדם הראשון, דברים נפלאים. איך מפרש את הפסוק, ביום אכולך ממנו מות תמות, למה? זה פועל יוצא. המוות זה הכיליון. אחרי שציורי החיים יבואו מתוך רגשות הסתירות ואי ההתאחדות, אין כבר יכולת קיום לעולם. מוכח שעל יסוד החיים גם כן תהיה סתירה. אז מה הסתירה של החיים? המוות. אתה הבאת את הסתירה. אני רציתי להמשיך את המצב האחדותי השלם. חיים? מה זה חיים? חיים זה ברבים. זה המשכיות. זה לא אמור להיות נפסק. חיים זה מוסיף והולך. למה שיפסק? זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה להעניק לנו. אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה להעניק לנו. ובאכילת חץ הדעת הבאת את הסתירה. אז מהי הסתירה? הסתירה של החיים? הפסק החיים. אז לכן, ביום אכולך ממנו, שאתה תביא את הסתירה הזאת, לכן מות תמות. זה הפועל יוצא. ותראה את זה, גם לדור הבא, אצל קין והבל. קין שהביא פרי אדמה, מה זה אדמה? זה זרע שמתקלה, החיים שלו נפסקים, מתקלל באדמה ואז צומח. התגברות האדמה, אחד שגובר את השני, שזה שרשרת החיים, זה החיים שאנחנו חיים היום, שאכל אוכל את השני, משרשרת המזון של האקולוגיה. זה פועל יוצא של חטא אדם, חטא אדם זה ההכרח של החיים שלנו. כביכול לא תוכל אתה לצאת מה... זה מה שהרב קבע כבר בתחילת הביור. אתה לא תצליח, אתה אנושי, אנושי. אתה לא תצליח לצאת מהשרשרת הזאת של אחד גובר, אחד על חשבון, רק אם אתה תאחוז בעץ החיים שהוא מעל. במשפטי השם צדקו יחדיו. קין הוא הביא את הסתירה מפרי האדמה. מה שאין כן חלביהן זה מהחיים. אני כן שואף להביא משהו שחי, שמתמשך, שמוסיף, שגדל. לא על חשבון. הקורבן של קין היה פחות באחדות מהקורבן של הבל שהוא יותר אחדותי. נוכל להמשיך את זה הלאה. גם בבריאת האדם, זכר ונקבה אברהם, בלי סתירה, בשוויון. אחד עם השני, שמוסיפים חיים, שמביאים חיים לעולם. על ידי החטא, אז נוצר הפערים. רואים שולבך, והמשך תשוקתך, אחד על חשבון השני. כל ההבדלי מעמדות הללו נוצר מהסתירות שהבאתם מביתם לעולם. אומר הגרא, אומר הגאון שלעתיד לבוא, ואנחנו מתקדמים, זה לעתיד לבוא, זה לא שחור לבן לעתיד לבוא, אנחנו מתקדמים שאז המעמדות שוב משתווים. לא שאנחנו הופכים להיות זהים, אבל משתווים בזכויות, במעמד, בכוח. ואתם רואים שככל שהדורות הולכים, אז מעמד האישה מתחזק, משתווה. ביסוד, ביסוד של הדברים זה תהליך חיובי. רק נסיים, שעל פי זה הרב מבאר את מדרגת החסיד. למען דבאים למביא חסיד היזהר במיני דנזיקים ודאבות ובמיני דברכות. אם אתם זוכרים, הוא פתח בזה בהקדמה לשמונה פרקים. וכאן הוא מוסיף עוד נדבך. כי תכלית החסידות הוא לצאת מהאופקי הסתירות ולהיכנס לצד האחדותי. לכן כאן הוא רוצה מי שגם בצד הנזיקים, אבות, ברכות, שזה ההתאחדות של החברותיות, ההתאחדות עם עצמו, ההתאחדות עם השם יתברך, אבות, ברכות ונזיקין, החברה זה נזיקין. אבות זה עם עצמו והברכות זה עם השם יתברך, אז הוא סולל את הדרך לחיות בשביל הזהב. כלומר הרב מסביר את הרמב״ם שאיך תגיע לשביל האמצעי כשאתה צריך להשתלם. זו הדרגה שהיא מעל. אז אתם רואים שכאן הוא השאיר את אריסטו הרבה מאחור. ואתה חשבת שהרמב״ם פה הוא מעתיק את דבר אריסטו של שביל הזהב, שרק איזה... אז הוא השאיר אותו הרבה מאחורה. כלומר, כאן הרמב״ם לקח את הרעיון של השביל הממוצע וגייר אותו. יצק לו תוכן קדושה שתוכל איתו להגיע ל... איך הוא כותב בהמשך? משקלי הזהב, זיכוך המידות הישרות שנעשה עכשיו כולו חסיד, שהוא חי באחדותיות, שהאחדותיות היא בעצם לא אנושית כל כך, היא יכולה להיות רק משפטי השם תתקו יחדיו, רק הם יכולים, רק מהאינסופי. זה זה בבחינת המן. לא ניתנה תורה לאוכלי המן, שהמן נבלעת באיברים. אין פסולת, אין סתירות. זה לחם שמיים יסביהם. המוציא לחם מן השמיים. שם אין את הצד של הסתירות, ההפסד, הכיליון שאחד על חשבון השני. לא, הוא נבלע. אין פה נוגדנים. והתורה לא ניתן לה לאוכלי המן, לאלה ששואפים לחיי האחדותיים הנוראים הללו. זה הצגה של הרב באופן כללי על על דרך המיצוע מול הקיצוניות. הרב יפרט בזה יותר ויותר. אז עוד מעט יסביר שכל שורש המלק בעולם זה בדיוק להנציח, לעשות את הקיצוניות אידיאל. ולכן על זה אין לי פשרה. יש לי רק פתרון אחד בשבילו. אני לא יכול... כיוון שכל עניינו, כל המסר שלו זה הדרך הקיצונית, אז אתה לא יכול להשתלב אצלי. פה אתה לא יכול. אני צריך, חייב להוציא אותך מהמשחק. נמשיך בעזרת השם.